חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן. ערב המהדורה המרכזית, היום בחצות הלילה ייכנס אל תוקפו הסגר ההרמטי הגדול על פי המשטרה וגם בעל האכיפה החזקה ביותר שידענו עד כה בישראל. השר לביטחון פנים אמיר אוחנה אומר כי השוטרים יחפו את הסגר במלוא הרצינות, מחסומים רבים, גם מחסומי פתע וגם תשאולים של אזרחים ברחובות, כולל הטלת כנסות בצורה רוחבית בכל רחבי המדינה. כך דבריו של השר אמיר אוחנה. עוד מעט נדבר על הפרטים של הסגר הזה, מה הוחרג. ראש הממשלה בנימין נתניהו משוחח היום עם באי ביתו ונכדו של מרן שר התורה רבי חיים קניבסקי. לראש הממשלה נמסר בשמו של מרן שר התורה כי תלמודי התורה יהיו סגורים מיום ראשון עד להודעה חדשה למספר ימים. מאוחר יותר גם מרן שר התורה כותב מכתב למנהלי תלמודי התורה בנוסח ובסגנון הזה, כי צריכים להמשיך וללמוד תורה, בעיקר תינוקות של בית רבן, גם מהבתים בכל דרך ובכל הכוח האפשרי, אבל בשל המגפה והסכנה שהמגפה מתפשטת, לא להגיע לתלמודי התורה ביום ראשון. בהמשך גם על קצת פוליטיקה ועל הדרמה הגדולה שמתרחשת עדיין בארצות הברית אחרי ההפסד המוחץ של דונלד טראמפ בקונגרס, הדרמה הלילית אצלנו כאן ויממה שלמה של הפגנות סוערות בארצות הברית עם פריצה של מפגינים לתוך הקונגרס האמריקני. אנחנו נדבר על כל אלה עוד מעט. המהדורה המרכזית בכל חי, העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן, באולפן אבי נמרן. שלום לכם, ערב טוב, תודה גם לשלום הפולק בהפקה. אנחנו נפתח עכשיו עם צבי טסלר כתבנו, שלום וערב טוב צבי.
שלום ערב טוב אבי.
סגר רציני, משמעותי, הרמטי ככל הניתן, התחבורה הציבורית גם תפעל עם צמצום של 50% מהנוסעים, רק שירותים חיוניים, בוא תן לנו את עיקרי הסגר.
אז נהיה ניתן את עיקרי הסגר, רק נגיד שממש בדקות האחרונות התפרסם שהגיעו לארץ מדרום אפריקה, מספר חולים נוסעים שהתברר שהם חיוביים לקורונה. משרד הבריאות כרגע בודקים את בדיקות הקורונה שלהם כדי לבדוק אם יש בהן את המוטציה הדרום אפריקאית, אותה מוטציה שמטרידה מאוד את מערכת הבריאות גם בארץ וגם בעולם, גם בגלל החשש שהיא פוגעת יותר באופן משמעותי בצעירים, שהופכת אותם להיות חולים בצורה קשה יותר, וגם בגלל שעדיין לא ברור האם החיסון עמיד בפני המוטציה, האם הוא פועל נגד המוטציה הזאת, דברים שהתבררו עוד בשעות ובימים הקרובים, וכמובן נדווח, אבל כעת לסגר שיתחיל הלילה בחצות, כן. סגר שעל הנייר אמור להיות הרבה יותר משמעותי והרבה יותר מהודק עם המשטרה שבבטיחה אכיפה יותר משמעותית, כשלמעשה באופן רשמי רוב הדברים שהיו אמורים להיפתח עד עכשיו יהיו סגורים, לא רק מסחר אלא גם מקומות העבודה שלא חיוניים, אבל פה נשים כוכבית מכיוון שיהיה מורכב לאכוף את זה, ולכן גם אנחנו צפויים לראות פקקי תנועה ארוכים בשעות הערב, שאז בעיקר המשטרה אוכפת בין הערים בשטחים הבין עירוניים, מכיוון שכן מותר לצורך העניין לפתוח עסק לטובת משלוחים. כל סוגי בתי עסק, גם מזון וגם אחרים, יכולים לבצע משלוחים, ועובדים יכולים להגיע לחנות כדי לבצע את המשלוחים. גם משרדים שבו צריך להפעיל את המקום, מי שנדרש להפעיל את המקום יכול להגיע, אבל באופן כללי, לגבי שאר האוכלוסייה, מבטיחים לאכוף את זה בצורה משמעותית, לא יותר מ-1,000 מטרים מהבית, וגם איסור התקהלות, אנחנו מדברים על איסור במקום סגור של מעבר לחמישה אנשים, זאת אומרת שבתי הכנסת לא יוכלו לפעול עם עניינים בפנים, התקהלות בחוץ היא עד 10 אנשים, זאת אומרת מניין מצומצם במנייני חצרות, רבנים רבים קראו להישמע לכללים ולהתפלל אך ורק במנייני חצרות בגלל שיעור ההדבקה הגבוה, ושיעור החיסונים, שהוא לא מספיק גבוה במגזר החרדי, הוא נמוך ב-22% מאשר במגזר הכללי. היום הגיע חיסון נוסף של מודרנה, וככל הנראה בימים הקרובים יגיע חיסון נוסף של פייזר, כך שלאט לאט ימשיכו לחסן גם את אלה שבני 60 ומעלה שעוד לא התחסנו, אנחנו מדברים על כך 30% מהאוכלוסייה של המבוגרים, וגם גילאים צעירים יותר יתחילו מהחולים האחרונים, והיום מחליט ראש הממשלה יחד עם שר הביטחון שעובדי ההוראה הם התחנכו גם...
הם התחסנו, כן.
גם אם
התחסנו
כמובן.
מחנכים ויחוסנו במקביל, כאמור, בגל הקרוב של מנות הקורונה, החיסונים שלהם.
זה יכלול גם את הצוותים בישיבות, כדי שיוכלו להמשיך להפעיל את הפנימיות. להגיד, מערכת החינוך תהיה סגורה, כולל מעונות, כולל גנים, ההחרגה היא החינוך מיוחד, והפנימיות שבהן נמצאים חודש לפחות, לא פנימיות שבהן יוצאים לשבת חופשה כל שבועיים או שבוע, ובנוסף, הכלל לגבי הישיבות היא שבחור שיוצא הביתה במהלך הסגר, לא יוכל לחזור לפנימיה עד סוף הסגר, או ישיבה שישלחו הביתה
okay.
בשבת חופשה, לא יוכלו לחזור עד סיום הסגר.
צבי טסלר, כתבנו, תודה רבה לך, בהצלחה, שבת שלום.
תודה.
עכשיו אנחנו עם כתבנו אבי רבינה, שלום, ערב טוב אבי.
ערב טוב אבי.
אז אחרי מספר ימים שכולם ציפו והמתינו להחלטתו של מרן שר התורה בנושא תלמודי התורה, הוא מקבל עוד נתונים, בין היתר גם ראש הממשלה משוחח עם נכדו הרב ינקי קניבסקי, ומרן שר התורה מקבל החלטה של פי שעה, תלמודי התורה יהיו סגורים למספר ימים.
נכון מאוד, שני מכתבים מתפרסמים, הבוקר מכתב ראשון ביומונים החרדים, באשר לדעתם של גדולי ישראל, מרן שר התורה הרב קניבסקי ומרן ראש הישיבה הרב אדלשטיין, מהמכתב הזה שוב משתמע כי המוסדות, תלמודי התורה צריכים להיות סגורים, שוב נאמר, לא הייתה שם הוראה מפורשת ללכת ולסגור את תלמודי התורה, אבל כמובן ברכה לכל מי שיצליח ללמד את הילדים שלו מינימום, כמו שהילדים לומדים בשגרה, וכמובן עוד הוראות והנחיות, להשאות אווירה טובה בבית, וכדומה, אבל מכתב נוסף שלדעתי הוא הדרמטי ביותר שמתפרסם הצהריים, עליו חתומים מרן הרב קניבסקי ומרן הרב אדלשטיין, גם במכתב הזה נאמר אין הוראה מפורשת לכו וסגרו את תלמודי התורה. אני לא רואה את גדולי ישראל קוראים ללכת ולבטל תורה ועוד לכתוב את זה במפורש, אבל כמובן שכותבים שבעקבות כך הם כותבים את המובן מאליו, שבעקבות כך שהילדים נאלצים לשהות בבית בימים הקרובים, אז כמובן לעשות הכל על מנת לא לבטל תורה,
להמשיך ללמוד ביתר שאת מהבית. ואת המכתב הזה השני הוא חותם כשנמצא במחיצתו מנהל תלמוד תורה חוכמת שלמה הרב אברהם פינזל. שלום הרב פינזל.
שלום וברכה, ערב טוב.
ערב טוב. אז זה כבר פעם השנייה שאתה נכנס לבית מרן שר התורה כדי לשאול על נושא תלמודי התורה. בפעם הראשונה לא קיבלת תשובה ברורה, אפילו תשובה שמשתמעת שכן, להמשיך ללמוד. אחרי הנתונים הרבים שמרן שר התורה שומע, גם אתמול, גם שלשום וגם הבוקר, האם אתה רואה שהוא כבר נשמע אחרת?
תשמע, צריך לדעת, הלימוד שלנו, זה אגב לא רק אני נכנסתי, זה אנחנו קבוצה של מנהלים שנכנסנו כדי לתת לכל המנהלים דעה ברורה ואחידה מה צריך לעשות. הבלבול הוא גדול, אנשים לא יודעים, מטבע הדברים יש מקומות שאפשר, שפחות יש אכיפה, מקומות שיש יותר אכיפה, ויש מקומות שככה, תחלואה גבוהה יותר, פחות תחלואה, יש בזה המון המון פרטים וכללים, ונכנסנו כדי להביא תשובה מסודרת למנהלי התאטים, דבר שהיה נדרש מהפעמים הקודמות כאיגוד מנהלי תאטים פטורים. עכשיו, אנחנו, מה שאנחנו למדנו מגדולי ישראל בימים האלה, קודם כל זה החרדה האיומה לאבל פיהם של תינוקות של בית רבן, שזה הרבה יותר מפחיד מתחלואה וקשר דברים. אתם הייתם צריכים לראות באיזה חרדת קודש ניגשים לנושא הזה של לבטל אפילו יום אחד את תינוקות של בית רבן. עכשיו, הביאו נתונים, אנחנו הבאנו נתונים, כל הדיבורים ששמעתם היה ככה והיה ככה, אל תאמינו, זה הכל שטויות וזה פייק מה שנקרא. מה שחשוב זה התוצאה המוגמרת בסופו של דבר, אחרי ששלחו אותנו לעשות שיעורי בית ולהביא נתונים. אני מדבר, אין מרן שר התורה ואין מרן ראש הישיבה רב גרשן אדלשטיין. הם קיבלו נתונים, הם דיברו עם האנשים שלהם, עם הרופאים שלהם, רב חיים דיבר עם הרופא האישי שלו, רב גרשן ביקש לדבר עם דוקטור לוינגר. ואחרי זה ביקשו עוד נתונים, ומה הולך בדיוק להיות הסגר, ואיך זה ייראה וכו' וכו'. מה שלדעתי נתן הפעם את ההחלטה, אנחנו נשאלנו היום על ידי שני גדולי ישראל. האם אתם המנהלי טאטים מסוגלים לתת את כל מה שאתם יכולים על מנת שילדי ישראל ילמדו בבתים לצמצם את מה שנקרא ביטול האבל פיהם הטהור של תינוקות של בית רבן? אם אתם מסוגלים לתת בכל הכוח את מה שאתם יודעים, את מה שאתם יכולים, אז אנחנו, אז יש מקום לדון בכלל. אם לא, לא יהיה. לא יהיה. עכשיו, תוסיף לזה את התחלואה המשתוללת והמתגברת, תשמע, זה מגיע לממדים. שוב, צריך לדעת שהילדים אמנם עוברים את זה בקלות, אבל המספרים מבהילים, ואתה, כמו שאמרתי כמה פעמים, אתה לא יודע את מי הם יכולים להרוג חס וחלילה, כן. מהאנשים מבוגרים שהם באים עם חיצתם.
בלי ידיעה, כי הרי הם בלי שום סימפטומים, אף אחד לא יודע שהילד נושא את הנגיף והוא מדביק אחרים?
בדיוק. עכשיו ככה, עוד מעט ניגש לאיך מתקיימת למידה, אבל הפעם הזאת מדובר שהמנהלים יעקבו מקרוב אחרי השיעורים שנמסרים בטלפון, יעשו מבצעים גדולים של חזרה על החומר שנלמד. צריך להשקיע בזה המון כסף והמון משאבים כדי לוודא שהילדים באמת ממלאים את הזמן בלימוד. ושימו לב במכתב למה שכתוב. כשיתאפשר מיד לפתוח. אל יהין מישהו שעכשיו אפשר למשוך את זה לשבועיים ולשלוש, ואני לא יודע כמה, ככה, אתה יודע, כמו שמורחים את זה בחינוך הכללי, או כמו שכל מיני אנשים פופוליסטים או חסרי אחריות עושים. ברגע שהתחלואה יורדת, וברגע שאנחנו נראה שהעסק יצטמצם ונסגר, וזה יהיה אפשרי לפתוח, תלמודי התורה חייבים להיפתח מיד. זה משפט מחץ. תלמודי התורה, זה משהו שניתן לזמן מוגבל וקצר.
הדברים בהחלט ברורים, וכל השאלה כמובן, מה זה כשיתאפשר, וזה כמובן עוד הפעם החלטתם של גדולי ישראל.
בהחלט, וגם יצטרכו לראות באמת איך הילדים לומדים בבתים כרגע, והטילו את האחריות במכתב הזה עלינו המנהלים, על צוותי ההוראה, על המלמדים.
בעצם נערכים גם לשינון חזרה על חומר שנלמד, וגם עם כל מיני מבצעים כדי להגביר את החשק ואת...
לא רק זה, יש גם מה שהפעם יבקשו מהמלמדים לבוא לחד הורים, שבת בכיתה, והוא פשוט מוסר את היום רק בלי תלמידים. הוא מוסר, הוא יוצא להפסקה כשיש הפסקה, והוא עושה להם אוכל וברכת המזון כשיש אוכל, ומוסר את השיעורים תמידים כסדרם בצורה מסודרת. עכשיו אני רוצה רק עוד נקודה אחת, צריך לדעת שמרן הרב קניאבסקי, בכל אותם פעמים שאני הייתי אצלו בימים האחרונים, בכמה פעמים חזר וחזר, אולי 20 פעם, אני לא מגזים, על זה שצריך להתפלל. ובסופו של דבר, כשקיבלתי את המכתב הזה ביד שהוא חתם עליו, אז אחרי שהוא נתן לי את המכתב ופניתי ללכת, אז עוד פעם הוא הרים את היד כאילו שאני תחזור, הוא קרא לי, והוא שואל אותי, אתה תדאג שיתפללו? הציבור צריך לדעת את זה.
אז הנה, מנצלים את הבמה הזו כדי להעביר את הדברים כמו שהם.
כן, אגב, מילה אחת, הרב פינזל ואבי, אני חושב ששווה, לפני שהרב פינזל מתאר איך זה יכול להיות מיושם בשטח בפועל, הלמידה מרחוק, זה ברור מאוד קשה במשפחה חרדית, אני חושב ששווה לתת מילה על הפוליטי מאחורי זה. אתה מזכיר, אבי, בפתיח בשאלה שלך את העניין שעולם שלם מצפה להחלטה של בן אדם אחד, יש כאלו שלקחו את זה למקום הלא נכון, למקום של הסתה, אבל אני חושב ששווה להתעכב על המשפט הזה. כן, מאות אלפים מחכים למוצא פיו של אדם אחד מו יחליט, זה לא החלטת קבינט שלוקחת שעתיים, 3 ו-4, אלא זה יכול לקחת גם יומיים 3, כי מדובר פה בהתחבטות לא קלה.
לא, מדובר כאן בקבלת החלטה נטולת אינטרסים, כי הרי ראש הממשלה מקבל החלטה לפי לחץ התקשורת, ושר הביטחון, הבוחרים שלו לוחצים אחרת, אז הוא משנה דעתו, והמל"ל אומר כל יומיים משהו אחר, ומשרד הבריאות בא עם עמדתו, ושר החינוך מייצג את האינטרס שלו, וכל אחד מוזן מהאינטרסים שלו, ויש פה יהודי אחד שבאמת מקבל החלטה לצורך לימוד שמירה על התורה ושמירה על הבריאות.
אתם יודעים,
נכון, אבל הכל מאינטרסים גם אצל נתניהו, אבל רק מילה אחת על נתניהו. בסוף הייתה פה הסתה שמישהו אחר לא חושב שהיה עומד בזה ולא מוצא איזושהי תגובה לרעת החרדים, כמו שהוציא אפילו נפתלי בנט שידעו בקשריו הטובים עם החרדים, ונתניהו התאפק, ולא רק התאפק, היום לנוכח בלי את ההסתה מתקשר נתניהו לבית הרב קניאבסקי, זה מתפרסם בתקשורת, כלומר בסוף, נכון, הם שותפיו החרדים, הם שותפיו בהווה, בעתיד ובעבר, אבל עדיין אני חושב שמול כל לחצים הללו, אפשר לומר גם מילה טובה על זה.
אני רוצה להגיד לכם, זה היה מדהים לראות את רב חיים קניאבסקי, יהודי בן 93, שבאמת כל מה שמעניין אותו זה תראה, איך השיקולים שלו זה אך ורק תורה, תורה, תורה. כל השיקולים מסביב של מה יגידו ואיך יסתכלו עלינו ומה יעשו וזה יזיק פה וזה יפה.
זה לא רלוונטי.
לא רלוונטי בכלל, הוא לא, אין, המענם לא מושפע מלחצים ופופוליסטים, הוא לא צריך להיות פופוליסט בעיני אף אחד, הוא פשוט יושב, מה התורה אומרת, זה מה שצריך לעשות וגמרנו. אבל אני רק רוצה עוד נקודה אחת, אבי ברשותכם, אני קורא לפרנסי ומנהיגי הציבור, אגב, שהם באמת דואגים לנו בתקופה האחרונה בצורה מדהימה, גם התתים נהנו הרבה מנציגי הציבור שלנו, וראשם מוישה גפני שתיקן רק בימים האחרונים מבלות שעשה שי פירון, אבל אני רוצה רק דוגמה אחת, רק במילה אחת לומר, אני לא יודע, אני קורא לזה מבלות, שי פירון קיצץ כסף, ואז באותה ממשלה שהחזירו כבר לכל המגזרים, הטאטים קיבלו את זה רק לפני זמן מה, ומוישה גפני עשה את זה בצורה מדהימה. אבל דבר אחד צריך לדעת, מדובר במשפחות ענקיות עם לפעמים יותר מ10 ילדים בבית. הם כולם צריכים ללמוד דרך הטלפון. ויש כל המגזרים קיבלו טאבלטים, פלאפונים, דור זה ודור זה. אנחנו ביקשנו פלאפונים זדולים ופשוטים, דור 3, פעם אחר פעם בתי המשפט בהתחלה עיכבו את זה, עכשיו זה מתעכב על איזשהו כל מיני דברים, לזרז ולהאיץ את הדבר הזה, אם כבר נותנים לכל המגזרים, אם כבר יקצו כסף בשביל שיהיה פלאפונים כשרים לחלוטין שמתאימים לילדים שלנו, נו, אז חבל, אנחנו עכשיו, אני מקווה שזה הסגר האחרון,
טוב. בואו. הדברים בהחלט ברורים, מחזקים, מעוררים, ולא לשכוח את המסר העיקרי והאמיתי, להתפלל ולהתפלל. הרב אברהם פינזל, תודה רבה לך.
רק אבי, עוד מילה. הרי רדיו קול חי, היה לו המון חלק בארגון של הכנסי תפילה המרציתים הקודמים.
אז בוא תאזין שבוע הבא, הכל פה, בוא תראה מה עושים פה מאחורי הקלעים. כל גדולי הדור יהיו כאן בעזרת השם.
אני הרמתי לכם להנחתה, ואנחנו צריכים שאתם תובילו את הנושא הזה של תפילה המונית לכל כלל ישראל, רק זה מה שיושיע אותנו. הרי הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו, אתם שמים יהבכם על החיסונים, תראו מה אני עושה לכם לפני כן. אנחנו צריכים להכריז, ריבונו של עולם, רק אתה, אין לנו שום דבר אחר חוץ ממך, לא חיסונים ולא נתניהו ולא אדלשטיין, רק אתה הקדוש ברוך הוא, אז אנחנו נבשע.
בשורות טובות, הרב אברהם פינזל, תודה רבה, מנהל תלמוד תורה חכמת שלמה בירושלים. אבי, בוא נעבור רגע לעדה החרדית, שם לימודים כרגיל.
כן, מדובר בעשרות אלפים, העדה החרדית, מושב ביידין של חבר בדעת העדה החרדית, אתמול יושב ושם מכריעים, כמו יותר אחרות, לא להישמע לחוקי והוראות המדינה, ולפתוח כרגיל, כמובן עם הוראות בזהירות המרבית וכו', אבל לפתוח את תלמודי התורה גם בסגר, זה נקודה מעניינת, כי צריך לזכור שבמהלך הקורונה היו פעמים שראינו מכתבים נוקבים, לפחות מחלק מחברי העדה החרדית, לי יש להישמע רק לרופאים, כמובן אף פעם לא נכתב בתקנות או להנחיות.
בוא נצרף לשיחתנו את יואל שקרויס, איש העדה החרדית, שלום וברכה, ערב טוב.
ערב מצוין.
ממשיכים ללמוד למה, כי כולם כבר עברו קורונה, או כי זה לא משנה, גם אם לא עברו, שידבקו וילמדו, והעיקר שילמדו.
לא, לא, עבוד, ברשימות 86% יש להם תעודת מחלים. אבל של 14% האלו, זה לא כזה.
זה מה ששאלתי, אוקיי, הרוב עברו קורונה אצלכם.
כן, עכשיו, אם זה לא היה ככה, היינו עושים כמו בחודש ניסן. חודש ניסן למדנו רגיל, והיינו קפסולות, והיינו הראשונים שעשינו קפסולות, שאף אחד עוד לא ידע מה זה קפסולה, הבאנו רופאים וזה, אז תראית את הקפסולות שעשו, הרבה יותר טוב ממה שעושים היום את הקפסולות, כאילו זה נהיה. עשו את זה ממש חדרים נפרדים, הילדים למדו כל 2 מטר ילד, לקחו את העזרת נשים, זאת אומרת, אבל עכשיו זה לא נראה שזה ככה, בגלל שאם 86% עברו את זה, בשמה כל ה...
אגב, מאיפה הנתון הזה של 86% שעברו את זה?
מה?
מאיפה הבאת את המספר הזה 86%? אולי זה 75%?
לא, זה רשימות, כל תלמוד תורה יודע... יודע בדיוק מי היה חולה בבית.
אבל איך יודעים? לא עשו בדיקות, איך יודעים?
לא, קודם כל יש 30-40% כן עשו בדיקות. אז ה-30-40% שלא עשו בדיקות, הם יודעים שאם אחד חולה וחיובי, וכל השאר בבית חולים, צריכים לעשות בדיקה, יודעים שכל הבית חולה. אז הילדים לא באו לחדר 3 שבועות, כל ילד שהיה בבית אחד שהיה חולה, ומספיק אחד שיהיה חיובי, ומי שלא מרגיש טוב, אז זה כבר נכנס ברשימה שהוא עבר. לא צריכים להיות חכמולוג.
כן. טוב, לא, בסדר גמור. אף אחד לא חכמולוג. אתה מנסה להבין מאיפה הנתונים והמספרים האלה. כן, אבי, רצית לומר משהו?
לא,
אני אומר, תשמע, בהתמודדות עם חולים קשים, מאה שערים בסך הכל הוכיחה את עצמה, כי ארגון כמו חסדם רם צמח קודם כל ממאה שערים, אבל השאלה, האם זה מצדיק, אפילו לא יצאה שאנחנו נצמדים לנתון הזה של 86% מחלימים, האם זה מצדיק בהשתוללות כזו ונתוני תחלואה כל כך גבוהים, לקחת את הסיכון אפילו על אותם 15% ילדים שאולי חלקם נדבקים, מדביקים, ומכאן השרשרת הדבקה אינסופית.
אז הבייס דין של העדה החרדית חושב שכן?
כן, זה בלימודים, זה של הילדים. אבל למשל בתפילות, אז עושים את זה לא מחרף פתוח, חלק במחרף פתוח, אבל בעיקר פותחים את החלונות, עושים יותר מניינים, במקום שיהיה, נגיד, נפעלים כל יום 12 מניינים, אז עושים את זה ב-40 מניינים, מתחילים ש... אבל לא שעשו...
יויליש, לא צריך, אתה יודע, בוא, אנחנו מדברים פה על הלימודים, כל השאר, בוא, אף אחד לא במאה שערים לא מתפלל בחוץ, ולא, אולי פותחים את החלון, כי גם ככה חם קצת, אבל... בוא נהיה ריאליים, בוא נשאיר את זה כמו שזה לא צריך יותר מדי, אתה יודע, לפעמים, ואז בודקים, ואז רואים שזה לא נכון, ואז עושים עוד פעם הסתה, ואז מדברים.
אני לא חושב שהעבודה של העיתונאים החרדים זה לבדוק כל הזמן אותנו, מה אנחנו עושים.
לכן...
כל גרגיר אחד...
לכן אני עוזר לך, אני אומר לך, ברגע שזה בדץ העדה החרדית החליט ככה, ואתה נשמע להם, נגמר השאלה. זה הכל. כמו שאני צריך לשמוע על הרב שלי, אתה צריך לשמוע על הרב שלך.
אם זה היה ככה, כמו שאתה אומר, אם כולם היו נהגים ככה, המצב היה הרבה
לא, אז לכן אני אומר, רגע, בדץ העדה החרדית, הם כתבו להתפלל בחוץ. לא. הם כתבו להתפלל יותר מניינים, גם לא. אז למה סתם, אתה יודע, בוא תשאיר את זה כמו שזה.
לא, בגלל שיש כאלו יש כאלו שלא רוצים אחד או משהו, לא מרגיש טוב, ולא יודע, ולא חושב, וחושש. מי שחושש, יש לו מה לסמוך.
אגב, לא יהיה נכון לומר שמאה שערים לא נשמעים להנחיות, אני שומע שגם בימים אלו, גם בימים הקרובים, הם יצאו להפגנות צוערות עדיין, כמו שראינו בשבוע האחרון. השאלה היא, אם נשמעים רק להנחיות של המדינה בעניין הזה, או שגם הרבנים נותנים אור ירוק לצאת לכל כך הרבה הפגנות.
כן, המדינה מאפשרת הפגנות.
בהפגנות החדה גם מפחד, אני לא יודע למה, זה המציאות, כבר אנחנו רואים את זה חצי שנה, ואני חושב שזה באמת ככה, אני לא רואה שאף אחד יכול להיות בהפגנה.
תגיד לי, יויליש, באמת כמה אנשים נפטרו באזור של מאה שערים בית ישראל והגלילות?
שש.
סדר גודל?
שש.
נו, איבדת אותי. אני מכיר ראשית, אני מכיר 20 בערך, מכיר שמות.
שאלה, עד איפה אתה הולך?
אז עד איפה? אני הולך על בן אדם שגם היה חולה.
לא, מאה שערים בתי הונגרים.
כן, מאה שערים בתי הונגרים, בית ישראל, עוד קצת ככה, יחזקאל, בכל הסמטאות מסביב. זה אותו ציבור, אני מדבר על הציבור הזה. זה הציבור. עזוב שכונה. אני מדבר על הציבורים של הירושלמים, של תולדות אהרון, תולדות אברהם יצחק, סאטמר, וכל החסידיות מסביב. כמה אנשים נפטרו שם?
נגיד מהעדה החרדית נפטרו שישה. כן? אתה לא מכיר עוד. אין, בגלל שאין.
טוב, בסדר.
אגב, בנאחה שצריך לזכור, שמה שנראה פה בשבוע הקרוב, יאלי, שאנחנו הולכים לראות פה בשבוע, שבועיים הקרובים, מראות לא נעימים של התקלויות שוב עם כוחות משטרה במאה שערים, אבל אני חושב עדיין שיש פער בין להתקל בכוחות משטרה בתלמודי תורה, שאלו מראות שפחות נחשפנו אליהם, לבין להתקל בכוחות משטרה בחתונות, באירועים, בהפגנות, ואני חושב שזה החשש הגדול גם של כל הציבור החרדי שהולך להיות מוכתם בעקבות הדברים האלה בשבועות הקרובים.
לא, אני חושב שלא יהיה אימותים מהמשטרה בכלל, בגלל ש... זה לא כמו פעם קודמת, שהם עשו דווקא, אנחנו גם עשינו דווקא. הם לא יעשו דווקא הפעם, וגם אנחנו לא. זאת אומרת, לא נחפש לריב איתה.
לעשות חתונה המונית כל כך גדולה בביתר, זה לא לעשות דווקא?
זה לא אחד, יש לי... אני לא...
אי אפשר להתחתן עם 50 איש? מה?
אם כולם היו עושים את זה, היית שואל...
כולם עושים את זה? מה, כולם עושים? תצא החוצה, בכל הציבורים, הספרדי, הליטאי, החסידי... מתחתים עם, לא מזמינים את המאות אנשים, זה כבר לא עובד כך.
תראה, בחמש חודשים האחרונים, היה רק פה בסלונים, היה שש חתונות. אז מה אתה מדבר? שלפי אנשים. אני לא מבין, בגלל שאנחנו עדה חרדית ואנחנו...
לא, אתה אומר שלא עושים בדווקא, לא. אם לא היית אומר את המשפט הזה, לא הייתי שואל אותך את השאלה הזאת.
לא, עכשיו לא יעשו.
ברגע שאמרת, אנחנו לא עושים בדווקא, גם הם לא עשו בדווקא, אז שאלתי אותך עם חתונה בביתר, זה לא בדווקא.
זה לא בדווקא, בביתר היו מאות חתונות, נו, ושתקו. רק בגלל שלטו לי שם מיצו, וצריכים להציק להם. לפעמים נכנסים לכל מיני עיתונאים, מחפשים איזה מישהו ורוצים אחריו.
לא מחפשים, לא מחפשים. הנה, המשטרה הגיעה לחתונה, לחצו ידיים, ונקווה שכולם יישארו שם בריאים ושיהיו בריאים.
אבי, אני רוצה לשאול אותך שאלה קטנה.
כן.
אתה תחשוב על החתונה. אתה חושב באמת שהמשטרה הייתה יכולה להגיע לפזר את ההפגנה? באמת עכשיו.
לא, אני גם יודע מה היה מאחורי הקלעים, איך המשטרה החליטה שהיא לא באה לפזר את ההפגנה.
הפוך, אני טוען שזה השקע הכי גדול. זה בוא הבלוף. הם לא יכולים לפזר, אין מצב. ניקח דוגמה שבאו לשמרת יושבה בתולות אהרון, או במקומות אחרים. אי אפשר להגיע, מגיעים חמש שוטרים למקום שנמצאים אלפי אנשים, יהיו שם הרוגים. רק מהבעלה, מהפחד.
לא, אבל בגלל זה אם המשטרה נכנסת למאה שערים כדי לפזר איזו התקהלות, אז נכנסת עם כל הכוחות, ואז אנחנו רואים רימוני ילם ורימוני גז וכמעט יריות. למה? בגלל שכמו שאתה אומר, אי אפשר לפזר בלי כל הכוח הזה.
לא, גם אני טוען שעם הכוח גם במקום סגור, אלפי אנשים, אי אפשר לפזר. אין אף אחד שמוכן לקחת אחריות, להכניס חמש שוטרים ואז יתחילו לרוץ. חלק ירוץ מהפחד, חלק מהסקרנות, אבל אתה יודע מה זה, אלפי אנשים במקום סגור מתחילים לרוץ, זה אי אפשר לתאר.
אני שומר בעצם שטכנית אין אפשרות לפזר, לא שייתים במשטרה.
דבר אחד אני עוד לא מבין, יוילי, שאיך אחרי כל כך הרבה שנים, עדיין הציבור הזה שהוא רואה שוטר הוא בורח.
לא, יש הרבה, יש הצעירים, הילדים הקטנים, אתה יודע מה.
זה כבר נגמר, כבר לא בורחים, לא?
לא,
אבל אתה צריך לראות אבי איך יוילי בורח ממשטרה, הכל בסטייל, יודע לעשות את זה בלי שזה נראה שהוא בורח, הוא כבר מקצוען.
טוב, חבר'ה.
אני רוצה, תחשוב על הרעיון הזה, אי אפשר, זה פשוט טכנית אי אפשר, ובאמת אף אחד לא ייקח אחריות. תגיד לי, יקרה משהו שם, יהיה איזה מישהו יהרג. אני זוכר שהיה איזה משהו קטן בתולדות אהרון לפני שש שנים, מישהו זרק דינמיט, רק זזו, באותה שנייה אמרו בה, זה לא קרה כלום.
יויליש קרויס, איש העדה החרדית, תודה רבה, נסיים את שיחתנו כאן, תודה, ערב טוב.
שיהיה בשורות
טובות. בשורות טובות. אבי רבינה, תודה רבה גם לך.
ערב טוב.
טוב, דוקטור עופר מרין איתנו על הקו, שלום ערב טוב.
ערב טוב, שלום
רבי. מנהל בית החולים שערי צדק, כך סליחה על ההמתנה לשיחה שלנו כאן. תראה, רוב מוחלט כמעט של הציבור החרדי, למעט העדה החרדית שאיתם עכשיו ניסינו להתפלמס, ולהבין איך זה עובד שם, נכנסים ביום ראשון לסגר, תלמודי תורה, בתי ספר, לבנים, לבנות, מקומות עבודה. השאלה הגדולה היא אם המחיר הזה בסוף ישתלם, האם זה יעזור?
ככה, אני רוצה להיזהר, אנחנו עוד לא בסיכום המגפה הזאת ולא בסיכום של האירוע. אני מניח שעוד כמה חודשים שדי ברור שמספרים ירדו בזכות החיסונים, נתחיל להסתכל כל השנה הזאת לאחור. אני לא יודע, אם מסתכלים על השנה שלמה, על הסגרים, על העליות והירידות, מה היה מוצדק בכל נקודת זמן. אז אני עוזר את ההסתכלות השנתית, אני עונה נקודתית, האם מוצדק נכון להיום לעשות הסגר המיידי והדוק הזה, התשובה המוחלטת היא כן. חייבים להבין במגזרים השונים, ואני אומר בכאב רב, ההתפרצות בשבועיים האחרונים היא יותר גדולה במגזר החרדי, ההתפרצות היא אדירה, העלייה, קצב העלייה הוא יותר גדול ממה שראינו בגל הראשון והשני, ויש הבדל משמעותי אחד ממה שהיה בגל הראשון והשני, יש חיסונים. כשבגל הראשון עשינו סגר, המספרים ירדו, כי סגר מוריד מספרים, אבל אחרי זה ברגע שפתחו, אז המחלה חזרה חזרה. בגל השני, אותו גד דבר, אז לכן אני אומר, האם אז היה מוצדק הפגיעה הכלכלית ולא לשמור כללים אחרים? קשה לי להגיד. האם מוצדק לתת פגיעה כלכלית יותר קשה למשך שבועיים, בהבנה שאחרי זה בסבירות גבוהה נוכל להרים ראש, כי יהיו, אני מקווה, 2 מיליון איש שיהיו מחוסרים בתוך מספר שבועות, אז התשובה היא כן.
אני רוצה לשאול אותך על הגל הנוכחי, מה מאפיין אותו בצורה ייחודית ממה שהכרנו עד עכשיו, שהוא כל כך מהיר, עוצמתי, מאומתים במספרים מאוד מאוד גבוהים, כמעט על סף איבוד שליטה, מה יש בו?
אז אני רוצה להגיד ככה, מבחינת הווירוס עצמו, מבחינת המחלה עצמה, למי שחלה בה, אין שינויים משמעותיים שאנחנו רואים כצוות רפואי, שערי צדק, אני אומר בכאב רב, במהלך השנה הזאת מחודש מרץ ועד עכשיו, הוא הבית חולים שטיפל בהכי הרבה מטופלים לאורך השנה הזאת, ככה שראינו אלפי אנשים. אני לא יכול להגיד שאני רואה הבדל במחלה עצמה. אני כן יכול להגיד כמה דברים מבחינת ההתרשמות שלנו. אחד, קצב העלייה הוא הרבה יותר גדול. האם קצב העלייה יותר גדול בגלל מוטציה, בגלל שינוי של הווירוס, או בגלל מאיזושהי סיבה פתאום הקפדה פחותה, הגיע החורף, עוד פעם יותר קר, אנשים יותר מכונסים בבתים, אני לא יודע. אנחנו יכולים להגיד את העובדות. קצב העלייה הוא הרבה יותר גדול. אני יכול להגיד את העובדות בתוך שערי צדק. החולים שאנחנו רואים כאן, הם חולים הרבה יותר קשים מאשר היינו בגל הראשון והשני, אבל זה נובע בגלל שאנחנו מאשפזים אך ורק את החולים המאוד קשים. החולים האחרים, קודם כל לצערי, חלקם מופנים מחוץ של ירושלים, כי ירושלים מלאה, וחלק גדול מהם מטופלים בקהילה. אז עוד פעם, המחלה לא יותר קשה, אבל הקצב עלייה הרבה יותר גדול, אנחנו רואים המון חולים קשים מאוד.
אני רוצה לשאול אותך לסיום על מחלקות הקורונה, לפחות אצלכם בבית החולים שערי צדק. המחלקות מלאות יחסית, לא במצב של קריסה או מילים כאלה, אבל בעצם אתם נמצאים בתפוסה די מלאה.
כן, עוד פעם, אני רוצה גם המושג הזה של תפוסה שהיא מלאה, היא מושג משתנה. אנחנו לפני שבוע היינו בתפוסה מלאה, והיום אנחנו גם בתפוסה מלאה. לפני שבועיים אמרנו בתפוסה מלאה, כי היינו עוד 60 מטופלים, ואז הגדלנו בעוד 20 מיטות, והיינו ב-80, והיינו בתפוסה מלאה. היום אנחנו על 100 מטופלים, ואנחנו לא פה בתפוסה מלאה. אנחנו פשוט לאט לאט הולכים ומצמצמים, ועושים החלפה של מחלקות רגילות, למחלקות למטופלי קורונה, זה בא אחד על חשבון השני, אז העומס במחלקות לא של הקורונה הולך בגדל. כשאני מסב מיטה של מחלקה פנימית לטובת קורונה, יש פחות מקום למטופלי פנימית. כשאני עוצר, או אני לא עוצר, אני מצמצם פעילות ניתוחית, אז זה גם פוגע בחולים אחרים, כל זה מעט להסב מיטות לטובת מטופלי הקורונה.
כן. טוב, המטופלים עצמם כבר תיארנו פה מספר פעמים את הקושי הרב שהם חווים, מלבד המחלה הקשה, הנגיף שנקרא קורונה, כשהוא מגיע למצב מתקדם, יש גם את הבדידות במחלקות.
אני חושב שכן יש שינוי משמעותי מהגל הראשון וגם מהגל השני. קודם כל, בגל הראשון כולנו נורא פחדנו מהמחלה, ולכן משפחות הם לא ביקרו בכלל. אז עכשיו משפחות נכנסות בצורה מסודרת, עם הדרכה. דבר שני זה המתנדבים השונים שנמצאים בזה כל תפקידם, הם לא אנשי צוות רפואי, אבל הם נמצאים שם.
עדיין זה לא קל, לא פשוט, ולאף אחד לא כדאי להגיע חלילה למקום הזה. הדוקטור עופר מרין, מנהל בית החולים שערי צדק, תודה רבה לך.
תודה, שיהיה לנו תקופה שקטה, שנעבור את הסגר הזה בקלות, נתפלל לזה.
נתפלל, וזה גם תלוי בנו, לגמרי.
לגמרי.
ערב טוב, תודה. אנחנו נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן. מיד נשוב.
בקרוב אצלכם.
וידה, ההשתדלות הטבעית שלכם לזכות בפרי בטן. זוגות רבים כבר נפקדו. לייעוץ והכוונה התקשרו 072-393-9669 072-393-9669. וידה זה חיים.
סובלים מדימום בחניכיים? לראשונה בישראל, אורביטול פרוטקטיב סולט, משחת שיניים בתוספת מלח אקטיבי שהוכחה מחקרית כמסייעת בעצירת דימומים ובהרגעת הדמומיות. אורביטול פרוטקטיב סולט מעניקה 12 שעות הגנה מפני התפתחות רובד חיידקים ושומרת על בריאות החניכיים, באישור בד"ץ העדה החרדית.
במלאת 15 שנים לפטירתו של גדול המקובלים הרב יצחק כדורי זכר צדיק וקדוש לברכה, ביום שלישי ב-4 אחר הצהריים תתקיים עצרת התעוררות בישיבת המקובלים נחלת יצחק, במעמד הראשון לציון הרב יצחק יוסף, הראשון לציון הרב שלמה עמר, השר הרב אריה דרי, רבנים ומכובדים. האירוע יעבור בשידור חי באתר ערוץ 2000. למחרת ב-11 בבוקר נעלה לציונו הקדוש בהר המנוחות בירושלים. יעברו לפני התיבה הרב יעקב עדס והרב יוסף כדורי. ההתכנסות על פי הנחיות משרד הבריאות. לפרטים 1-800-800-757.
יוגורט תנובה, מה יש בו שמעניק את המרקם מהשיר הקרמי הזה שעוטף כל כפית ברכות מרגיע?
אדוני השף, אל תתפלסף. חדש, יוגורט תנובה עם מרקם עשיר וקרמי במגוון אחוזי שומן, עם רכיב אחד בלבד, חלב. למהדרין יש תנובה.
במחול הרייפוס, במיני מטעמים.
גם בסעודות השבת, מאחורי סיר מוצלח עומדת סוגת. משפחת הקטניות של סוגת, מהמשובחות והאיכותיות בעולם ובחשרות מעודרת. כל קטנית נבחרת בקפדנות ועוברת ניפוי, ניקוי ומיון בטכנולוגיה חדשנית. לתוצאה מזינה, מסביעה וטעימה בכל תבשיל. סוגת, הטעם של אמא.
התחסנתם? חוזרים ובגדול. פסח במופתא ברומניה. חופשה יוקרתית ובריאותית. לפרטים 03-9641-555 03-9641-555 או באתר מופתא.org.
אנה ויטל, אם בית בבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בשם חנה, העובדת הסוציאלית של ארגון יד עזרה ושולמית, אני רוצה לייעץ לכם שעל מנת להגיע לשיפור התפקוד האישי והחברתי של הילד, צריך לעבוד ולטפל. מתוך ניסיון של למעלה מ-10 שנים בתחום, היא ממליצה, אם יש לכם או לילדיכם קושי, קשו לעזרה. אל תזניחו. התעלמות מקשיים לא פותרת אותם.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
לחיסון? צריך להמתין. למים חמים? ממש לא. בחורף הזה, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
יש סגר, אין סגר, בלי נדר, יהיה בסדר. צאו לחל"ת, בעצם חזל"ש, כלום לא ברור, העסק חלש. בודק את העו"ש, מחזיק את הראש, מספרים מטפסים, מתחיל החשוש. עמלות, הוצאות, הורדות, הלוואות, אין לי אוויר. מה זה, כל ההכנסות?
הקורונה הכניסה אתכם לסחרור? פגי מזמין אתכם להתאזן מחדש. פתחו חשבון בפגי ותיהנו מחבילת הטבות שתעזור לכם להגיע לאיזון כלכלי. לפתיחת חשבון אונליין, ייכנסו לאפליקציית פגי. לפתיחת חשבון על ידי נציג, חייגו כוכבית 3360 או ייכנסו לאתר. פגי, שותפים לדרך חיים.
האתגר התורני הגדול בעולם חוזר.
תן חידון הלכה למעשה, תש"ב.
תשובה מלאה ומורכבת, 10 נקודות.
וואו, אולי...
ביום ראשון הקרוב יוצאים לדרך עם נבחרת חדשה בתוכנית בכורה מרתקת ומותחת. חידון הלכה למעשה לשנת תשפ"א על הלכות שבת עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית מרדכי לוי. כל יום ראשון ב-10 בלילה, רק כאן בקול חי. עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו למה שהתרחש ועדיין מתרחש בארצות הברית, אבל השיא אתמול בלילה שעון ישראל, ערב אחר צהריים ולילה, בארצות הברית יום ארוך שבו הקפיטול, בגבעת הקפיטול בארצות הברית, אלפים, אלפים, מאות אלפים, הגיעו להפגנה שבהתחלה הייתה קצת מסודרת, הנשיא טראמפ הוביל, ואז המונים פרצו את הגדרות ופשוט השתלטו על הבניין. באלימות מאוד קשה וקיצונית, עם כוחות משטרה שהגיעו יותר מאוחר בכוחות גדולים והצליחו לפזר את ההפגנה הזו. יקי דיין, שלום, ערב טוב. יקי דיין איתנו?
כן, אני שומע.
שלום, ערב טוב. מומחה לארצות הברית, קונסול ישראל לשעבר בלוס אנג'לס. אירוע חריג מאוד, בכל קנה מידה, מה שקרה אתמול, והנשיא טראמפ, איך לומר, לא יודע, יצא לא משהו.
הנשיא טראמפ הוא המנצח של האירוע, אפשר להגיד לא חריג, אלא אירוע באמת אחד הקשים בהיסטוריה האמריקאית. אנחנו רואים עד כמה הדמוקרטיה של המעצמה הגדולה בעולם היא נתונה לסכנות. וראינו המון פורץ לאירוע שהוא שגרתי ואפילו טקסי. הקונגרס צריך לאשר את הצבעת העם, הצבעת האלקטורים, אירוע שמתרחש פעם בארבע שנים, כשסגן הנשיא מוביל אותו, ואנחנו רואים שהנשיא טראמפ עורך עצרת עם כ-20 אלף איש, אומר ל-20 אלף איש, עכשיו הגיע זמנכם לעלות, כמו שאתה אומר, לקפיטול, לקונגרס, כדי להשמיע את קולכם, אומר לסגן הנשיא שלו, שהוא זה שאמור לנצח על ההליך הטקסי הזה של הקונגרס, אני סומך עליך שאתה לא תאשר את התוצאות המזויפות האלה, ומה שנקרא, השאר זה היסטוריה, כי באמת זה היה כרוניקה של מוות ידוע מראש, הכל הוביל לשם, אמריקה היום מפולגת כמו שהיא לא הייתה מעולם, ובאמת צריך להודות שלנשיא טראמפ יש מניות מאוד מאוד גדולות בזה, אבל אם אנחנו מחפשים נקודת
אחרי אור, קדנציה שלפחות הרבה מאוד אנשים העריכו את הצעדים שלו גם כאן בישראל, הוא גם הביא בסוף הרבה מאוד קולות גם בארצות הברית, הצעד הזה של אתמול, אקורד הסיום של הכהונה שלו, כנראה זה מה שיזכרו.
שאלה מצוינת, תראה, קודם כל באמת מבחינתנו הוא היה נשיא טוב, ואנחנו צריכים לזכור לו את זה, ולא חשוב מה היו הסיבות כן. ומה היו האינטרסים, אבל הוא עשה לא מעט דברים שהטיבו עם עם ישראל. יחד עם זאת, באמת הוא היה נשיא מאוד בעייתי לדמוקרטיה האמריקאית, ואין ספק שהאירוע של אתמול ייזכר לדיראון עולם בהיסטוריה האמריקאית ובהיסטוריה של טראמפ, והשאלה
הגדולה... כלומר, התחושה היא, יאקי, וסליחה שאני קורא אותך, שזה נדמה שהנשיא טראמפ באמת משוכנע שישבו גורמים בעלי כוח וממון רב, וישבו ותכננו מהלך איך לגנוב לו את הבחירות ובאמת להדפיס זיופים בקנה מידה אדיר, הוא ככה, הוא חי את זה, בזה הוא מאמין, וגנבו. ולכן הוא התנהל כך.
ויותר מזה, וגנבו אותם, אליבא דטראמפ. טראמפ משוכנע שהבחירות האלה כולן מקורן בקונספירציה, ונגנבו לו הבחירות. ושום דבר לא ישכנע אותו אחרת. הוא מבחינתו הגיש יותר מ-60 עתירות לבתי המשפט השונים.
הביא מאות עדים, סרטונים, הקלטות,
מה שאתה רק רוצה, ובכולן, בכל העתירות הוא כשל אחת אחרי השנייה. מבתי המשפט המקומיים, האזוריים, ועד בית המשפט העליון של ארצות הברית.
שהוא מינה את רוב השופטים.
בדיוק, בדיוק. ואף על פי כן, ולמרות המופרכות של העתירות, ולמרות שלא נמצאו כל עדויות לזיוף אחד בלבד, הוא עדיין קורא להמונים. ותשמע, טראמפ קיבל 72 מיליון קולות. זה יותר מכל נשיא מכהן שקיבל אי פעם, למעט ביידן שקיבל עכשיו 7 מיליון קולות יותר ממנו. אבל זה באמת, אתה מדבר על המונים בארצות הברית שהצביעו לטראמפ, ועכשיו זה המבחן הגדול של המפלגה הרפובליקנית. כי האם היא תשבור שורות מטראמפ המסית והמפלג והמפצל, או שהיא תמשיך לדבוק בטראמפ? וכבר אתמול ראינו לא מעט מחוקקים סנאטורים שלמרות שהודיעו שהתמכו במהלך של טראמפ, החליטו בסוף, לאור כל האלימות שהייתה שם בקפיטול, בקונגרס, לא לתמוך בטראמפ. אנחנו רואים שחלק מאנשי הממשל שלו מודיעים על התפטרות בשעות האחרונות. זאת אומרת, יש לא מעט רפובליקנים שנוטשים אותו, זה מין קש ששבר את גב הגמל, והשאלה, באמת לאן פניה של המפלגה הרפובליקנית, ומעבר לזה, אני אולי אסיים בעוד דבר אחד, כי זה היה יום פוליטי גדול לדמוקרטים, כי ביידן הבטיח לא רק את ניצחונו, ולא רק את השליטה בבית הנבחרים, אלא גם בסנאט. מה שאומר שהוא יכול להעביר כל מינוי שהוא רוצה, וכל חקיקה שהוא רוצה.
אין לו מגבלות כמעט, כן. בדיוק. שני הבתים איתו, זה דרמטי בשביל נשיא בארצות הברית, וצריך לזכור שעד אתמול לא ידענו שזאת תהיה תמונה.
בדיוק, בדיוק, זה קרה רק אתמול במדינת ג'ורג'יה, זה מה שהכריע את הכף. אבל השאלה הגדולה, זה האם ביידן ילך בדרכה של אובמה, ששלט בשנתיים הראשונות גם בבית הנבחרים ובסנאט, והעביר חקיקה רק על קולם של הדמוקרטים בלי שיתוף הרפובליקנים, או שהוא יגדיל לעשות ויגיד, אני מעביר חקיקות, אבל אני רוצה את הרפובליקנים ביחד, בטח לא את כולם, אבל לפחות הוא ינסה לאחד
כדי לאחות את הקרע הגדול הזה שנוצר עכשיו.
בדיוק.
יקי דיין, מומחה לארצות הברית, תודה רבה לך.
בשמחה, בשמחה, ערב טוב.
ערב טוב, פרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. גם בסגר, הרב יצחק פנגר משנה לכם את היום, ועכשיו, גם בשידור חי בווידאו.
כשהקדוש ברוך הוא פותר לנו את הבעיות, אנחנו מאמינים ביכולות שלו, וכשהוא לא פותר לנו את הבעיות, הוא מאמין ביכולות שלנו.
השראה יומית עם הרב יצחק פנגר, התוכנית שממלאת את ארגז הכלים שלכם באמונה, תקווה וחיזוק. ראשון עד רביעי בתשע בבוקר, כאן בכל חי ולצפייה באתר כל חי.
אבי מלכנו מנה מגי מנה גרסך.
אבא, אני מתחנן, מתחנן, אין מי שיגיד קדיש.
ויבלו סי
מצטרפים ומתאחדים בלימוד תורה, תפילה וגמילות חסדים בכל העולם סביב השעון.
ארגון תחליט, מפעלי תורה וחסד.
ארגון תחליט, כוכבית 6031.
ארגון תחליט.
ההצטרפות מקנה זכות להגרלות, ניתן למסור שמות לרפואה. כוכבית 6031, ארגון תחליט. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
אבא ואמא, קודם כל אתם. הגעתם לגיל 60? אתם זכאים להתחסן ראשונים מפני נגיף קורונה. לקבלת מנת החיסון הראשונה, תאמו תור בקופת חולים. פרטים נוספים בקו המידע של מטה ההסברה למגזר החרדי. 03-509-7000. נשמעים להנחיות, נזהרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
קרן החלומות של מנחם טוקר מגשימה לכם חלומות.
מגשימה לכם חלומות.
יש לכם חלום? כנסו לאתר טוקר FM.
טוקר FM.
כתבו לנו את החלום, וטוקר ינסה להגשים לכם אותו.
לראשונה, קופת הפרס הגדולה ביותר נפתחת, וזוכה אחד לוקח את כל הקופה.
כן כן, את כל הקופה.
גם דירת דופלקס חלומית, גם ג'יפ יונדאי 2021, וגם מזכורת ענקית קבועה. הגרלת כל הקופה למען ילדי פיתוחים בעיצומה. חייגו עכשיו 02-540-30. 02-540-30. הפעם אתם זוכים בכל הקופה.
שלום דוקטור, לדוד יש פריחה ואני מתחיל לחשוש.
אני רואה, הכל בסדר, כבר שולח מרשם למשחה. רפואה שלמה.
לקוחות מאוחדת, במיוחד בימים אלו, שירותי הרפואה המתקדמים שלנו זמינים עבורכם מרחוק, גם ביום וגם בלילה, כדי שלא תצטרכו לצאת מהבית. מגוון שירותים דיגיטליים, ביישומון ובאתר המותאם. ביקור רופא ופנייה מקוונת לרופא האישי שלכם. מיון דיגיטלי, רפואה מקצועית ועוד. במיוחד בימים אלו, מאוחדת. משנים את עולם הבריאות בישראל.
איתכם אביטל, אם בית בבית החם של יד עזרה ושולמית. בבית החם הילדים מטופלים באמצעות טיפול במוזיקה. כלי הנגינה עושים טוב לילד. הצלילים והמנגינות הרגועות נותנים תחושת שלווה וביטחון רב. כך הם נפתחים רגשית ומביעים מה קשה וכואב להם. כדאי לנסות, כשקשה לילד, שימו לו מוזיקה טובה שהוא אוהב. דברו איתו על הכאב או הקושי, ומיד תראו איך הוא מרגיש רגוע יותר, ותחושה של הקלה והבנה.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
תיאמתי מהמחשב הנייד, על אספרסו בסלון.
תיאמתי מהנייד, בקליק.
תיאום מס לשנת 2021 מתחיל עכשיו, וגם השנה מתאמים מהבית ובנוחות. היכנסו ליישומון, תאמו בעצמכם וקבלו את האישור מיד להדפסה. במקרים שאי אפשר לתאם ביישומון, אפשר להגיש בקשה במערכת הפניות באתר רשות המיסים, ואנו נפיק עבורכם תיאום מס מבלי לצאת מהבית. השנה מתאמים מהבית. רשות המיסים.
המוטציה הבריטית אורבת בכל פינה ומדביקה בקצב מסחרר. מה עושים? נזהרים ונשמרים. גדולי ישראל בקריאת חירום. על מנת למנוע סכנה, חולי ומחאוב ושלא ייגרם ביטול תורה ותפילה בציבור, יש להתפלל בחצרות ובמקומות פתוחים. אין להתקהל באופן מסוכן ויש לקיים שמחות רק על פי הכללים. פרטים נוספים בקו המידע של מטה הסברה למגזר החרדי, 03-509-7000. נשמעים להנחיות, נזהרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
הרב יוסף שווינגר ושימן ברייטקופ, שלום לשניכם.
שלום.
רבי יוסף, איזה שבוע עבר עליך?
שבוע מלא תהפוכות, אני ברגע האחרון אני הצלחתי להימלט מהירי של הגז מדמיע בגבעת הקפיטול ונמלטנו ממש בשניות האחרונות. אבל אם נהיה טיפה יותר רציניים, אני אומר שמה שצד את עיני זה משהו שאני חש הרבה הרבה זמן, אבל לא תמיד אתה יכול לבטא את אשר אתה מרגיש, ואני מתכוון למאמר באמת שאני חושב שהוא חובה לכל אחד מאיתנו. ותשים לב למה שאני הולך להגיד, אני גם עומד לפרגן לאחד הברייטקופים, אבל הפעם אני מדבר על האח הצעיר חנני היקר שכתב פעם כזה... תן לי לסיים, אני עוד אתחרט. שכתב באמת מאמר אחד נוקף עמוק ונכון, שלפעמים אנחנו כל כך אוהבים להאשים את עצמנו וכל כך להתנצל בזמן שאנחנו לא מבינים שמה שלא נעשה ומה שלא יהיה, תמיד תמיד יהיה סיבות למה לסנוע את הידוע סינתם של המאה הרצות לתלמידי חכמים. אני לא יודע אם אני מסכים עם כל פסקה, כי עדיין יש בעיות בהתנהלות של החרדים, חלקם כמובן, למול כל גזרות הבריאות וכדומה, אבל בהחלט מאמר שראוי לציון.
יפה, טוב. שבוע אבל מורכב, לא פשוט, שבוע קשה. צריך לומר, שימן, מה איתך? מה שלומך?
אני אגיד לך, אני לא יודע אם אתם עוקבים אחרי התקשורת הכללית, זכר, הרב שווינגר הוא האחראי בתוכנית כאן על סקירת
קשבנו, קשבנו
קשבנו, כן, אבל אני ביומיים שלושה האחרונים זה כבר נהיה טירוף האובססיה הכמעט חולנית של התקשורת החילונית. מה יגידו, מה יגידו הרב קניימסקי בנוגע לפתיחת סגירת מוסדות החינוך החרדיים וכו'. ודאי, אני חשבתי לעצמי, מה האמביציה המטורפת הזאת, ואתה יודע, פותחים מהדורה אחרי מהדורה, עיתון אחרי עיתון, מאיפה זה מגיע אובססיה? ואתה אומר לעצמך, אתה מסתכל מה שקורה במדינת ישראל בחצי שנה האחרונה, ואנחנו אנשים תמימים ונאיבים, מאמינים לכולם, אנחנו שומעים את גנץ שאומר שביבי פועל מאינטרס בשביל מאמינים לו, אנחנו רואים את גנץ מצביע בבוקר על סגר, ואחרי זה שולח את רם שפע להתנגד לסגר, ואומרים שהוא פועל משיקולי רייטינג ומאמינים. אנחנו רואים באמת הנהגה שפשטה רגל לחלוטין, קרקס, כולם שיקולי חיי אדם, שיקולים בריאותיים, שיקולים כלכליים, הכל נמחק בשביל אינטרס אישי. אנשים עוברים מפלגות, חוזרים למפלגות, ופתאום רואים כאן בן אדם, יושב הרב קניאס, כי יודעים ב-93, אין לו לא שיקולי רייטינג, לא שיקולים של נאות. באמת, הדבר היחיד שחשוב לו זה איך דואגים אחרי שנה שלמה, שאנחנו רואים התרסקות של בני הנוער בחברה החילונית, התרסקות מוחלטת, מי שרואה את כל הפרסומים ממה שקורה שם על אנשי חינוך שעולים לדבר בתוכניות השונות, ההתרסקות, יושב בן אדם שאין לו שום שיקולים אחרים, לא רייטינג, לא מה יגידו, לא איך יגידו, לא איך להצטייר, לא מה יצביעו לו, לא יצביעו לו, והדבר היחיד שהוא דואג זה באמת לחינוך של הילדים, והם מתחרפים, אומרים, איפה ההנהגה, יושב האזרח החילוני, ואומר, ריבונו של עולם, תראה מה ביני לבין חמי, תראה איך מתנהל הנהגה שפויה שדואגת לאזרחים שלה.
לא נעים לי לקלוע את ההתלהבות, אני עדיין חושב שיש חוסר פרגון משווע, ולא כל אחד, לא כל חילוני מבין את ההתנהלות, עם כל הכבוד, אתה יכול להגיד רק שזה לא מעניין אותנו.
בסאבטקסט, אני אומר לך, אני רואה את זה שהאובססיה הזאת, כמעט חולנית, היא נובעת מקנאה, שבסוף הם רואים את ההנהגה שלהם,
לא יודע למה תמיד אני צריך לחזור שמדברים על הנושא הזה של הסתה בתקשורת, על אותו משפט. רבותיי, אתם לא מבינים שזה לא משנה מה הסיבה. זה יכול להיות על הגיוס, זה יכול להיות על שבת, אחרי זה על גיורים, אחרי זה רב אמר איזה משפט שלא מתאים להם, אחרי זה זה משהו שקרה בארצות הברית, וזה חרדי עשה משהו, ועכשיו זה הקורונה. אני לא מבין, כל פעם אנחנו מחפשים...
פן ירדה ופן יפרוץ, ורק חסר לנו שבאמת ראש הממשלה היה רב חיים קניאבסקי. זה באמת הפחד האמיתי, הגמוני שלהם.
גם שאומרים כבר שאמרו לסגור את המוסדות חינוך, לא, שיגידו מפורש לא ללמוד תורה, אתה מבין, עד שלא יגידו כאן, יזימו שלטים, תגידי בשפה שלי, כאילו זה כבר לא עניין בריאותי או כל זה, זה עניין של לחנך את הציבור החרדי, איך להגיד ומה להגיד ומתי להגיד ואיפה להגיד. ואני אומר לך, בסוף השבוע הזה הרושם שלי הוא שיש הבנה הרבה יותר גדולה במגזר החילוני לצורת הנהגה של הציבור החרדי, בגלל שבאמת במשבר הזה הוכח למעלה מכל ספק שההנהגה הזאת שפועלת באמת בלי אף שיקול חיצוני, אף שיקול צדדי, הוכיחה את עצמה בתום השנה הראשונה, עם הצלת מוסדות החינוך, הצלת הנוער, וגם בריאותית, אתה רואה, ברוך השם, השתבח שמו.
אבל שימן, יש אבל איזה התגברות תחלואה במגזר החרדי, ויש אנשים שמזלזלים במסכות, ויש אנשים שחוגגים ללא שום גדרים וסייגים וגבולות.
לא, אז אין ספק, שימן מדבר על איך מסתכלים בתקשורת הזה, וזה בסדר, כן, יש מקום גם לזה וגם לזה, אבל...
בוא לא נקטה את הכל מתחת לשטיח.
תמיד יש מקום לחשבון נפש, וזה בסדר, ותמיד אפשר להשתפר ולהתחזק, ואין מקום להפקירות שאנחנו רואים לפעמים, זה נכון. אבל אני אומר בשורה התחתונה, בסוף היום רוב האנשים שומרים על ההוראות, רוב האנשים ברוך השם, הציבור החרדי לא לקה יותר קורונה מציבורים אחרים, מבחינה, אתה רואה סטטיסטית, אין לי ברוך השם יותר מתים או יותר חולים קשה.
טוב, שימן ברייטקופ, רב יוסף שווינגר, שיהיה לשניכם שבת שלום, בשורות טובות ורפואה שלמה לכולם. תודה רבה. סיימנו את המהדורה המרכזית להשבוע, תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לטכנאי אורי כהן, תודה לכם מאזינים, ערב טוב, שבת שלום, בשורות טובות.
חזקים, מחוברים, משדרים